אחד פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
לפני השבעה באוקטובר, התחלתי רומן. והכנתי ותחקרתי וזה, וכבר יש לי סיפור והכל, והכנתי והתחלתי לכתוב. ואז בכל מיני סיבות הפסקתי, לא נגעתי בזה שנה. שנה, לא הצלחתי לחזור לרומן, כי פשוט לא היה לי את הפניות הנפשית לזה. ואז השבעה באוקטובר פרץ. וכל מה שקרה לנו, וכמו רבים אחרים אני מניח, בתוך האלם הראשוני כמובן אמרתי, אני לא אכתוב שום דבר בחיים, אין שום טעם לכתוב, בטח לא מה שהרומן שכשהתחלתי אותו, מה הרלוונטיות שלו, ואחרי החודשיים הראשונים, פתאום הבנתי את הקשר בין מה שקורה עכשיו לרומן שלי, ואני רק מחכה לכתוב אותו עכשיו.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים. היום נמצא איתי הסופר והמשורר ערן ברגיל. בעבר גם היית חלק מהרכב ששמו אחד חלקי אחד.
נכון.
כתבת להם שירים, עשיתם מוזיקה ביחד, וננסה לשמוע פה איזשהו שיר אחד, כי אני מאוד מאוד אוהבת ואהבתי את החומרים שלכם. הרומן האחרון שלך שראה אור בעם עובד, שמו ריבועים פתוחים. ויש בו הורות לא שגרתית, בעיקר בצד האימהי שלה. זה שתי משפחות שגרות באותה קומה בבניין משותף, וניבה מגדלת את הילדים שלה וגם את הילד נוגה של השכנים. ממש כמעט מאמצת אותו, הופכת להיות אימא חלופית שלו, כי השכנה בת שבע מתה בתאונת דרכים, היא הולדת את נוגה ומתה אחרי תאונת דרכים קשה, שגם בעלה נפצע קשה. והיא גיבורת החלק הראשון, כי הרומן הזה מסופר בכמה קולות, והמשפחות נפרדות בשלב מסוים, וניבה נאלצת בעצם לנטוש את נוגה, שהוא כמו הבן שלה. נוגה גדל, הוא הולך ללמוד ארכיאולוגיה, ואנחנו גם פוגשים פה בפרק מצמרר, שעוסק במלחמת לבנון השנייה, שהוא נקרא לשם כמילואימניק. אבל לא רק הספר הזה יהיה פה, ערן, יש לך גם ספר שראה אור לפני כשנה, ספר שירה, ששמו בלי להקים מאומה, וגם שם יש הורות, יותר אולי מהצד האבהי הפעם, ואתה כותב שם הרבה שירים לילדים שלך, וגם שם יש עיסוק במלחמה. ואני קראתי את הספר הזה, את ריבועים פתוחים, בסוף ספטמבר, לקחתי אותו איתי לכמה ימים לחופשה, לא יכולתי כמובן שלא להתחבר בראש ובראשונה לניבה ולאימהות שלה ולשבר עם הפרידה מנוגה. ורציתי להתקשר אליך לקבוע תוכנית, ואז הגיע 7 באוקטובר, אחרי שבוע. אז הוא נשאר לידי כמה חודשים, והיום אתה כאן. ואני רוצה לדבר על ההורות, ואני רוצה לדבר על המלחמה, מלחמת לבנון השנייה בספר שלך, שאתה מתאר אותה מנקודת מבט של חירניק, כי ביום יום שלך היית טייס קרב, נלחמת למעלה ולא על האדמה.
קודם כל זה נכון, וזה לא ביום יום, בעבר שלי.
בעבר שלך.
במשך 30 שנה הייתי טייס קרב, בהתחלה בצבא, ורוב השנים במילואים. באמת השתתפתי עד ל-7 לאוקטובר בכל המלחמות שהיו משנת 91. זה היה מאוד אינטנסיבי, והכניסה לתאר את נוגה בתור חירניק, היא קשורה בתחקיר, ואיך עושים תחקיר, ואיך מבינים את הדמות, ואותו דבר כדי לתאר אותו כארכיאולוג.
כי אתה שם לב שזה שני דברים שקשורים בנוגה, וקשורים באדמה, בקרקע, הארכיאולוגיה, ולהיות לוחם חיר. כל שאתה בשמיים.
נכון, אבל אני בשמיים זה פן אחד של עיסוק מסוים, שאני עושה מתוך כל הדברים שאתה עושה בחיים, ומעניינים אותך. ובדמות כמובן שהיא נפרדת, כשבונים דמות, בספר יש מלא דמויות, נפרדת ממני.
כן. כלומר,
אני לא, אולי יש דברים שאני יכול לזהות ושאני יודע שהם אני, אבל היא, דמות יש לה את החיים שלה. ונוגה הוא באמת עוסק בחפירות באדמה, אלה דברים שנוצרו תוך כדי הספר, בעצם ההבנה הזאת של מה הוא חופר, ויש איזה משפט שהוא אומר שם שהוא כל החיים חופר באדמה למרות שאמא שלו בשמיים. השבר הגדול של נוגה זה בעצם תינוק שנולד במהלך של תאונת דרכים, שאיבד את אמו בלידה. אביו היה פצוע קשה.
אבינו, כן, הוא לא יכול היה לגדל אותו.
לא יכול היה לגדל אותו. ובעצם השכנה, שהם לא היו משפחות ביחסים מאוד מאוד קרובים, למרות שהאנשים כן, אבל הגברים פחות, אפילו קצת עוינים אחד לשני, עשתה את הדבר הנכון בזמן הנכון. לקחה את כל האחריות, והיא גם מתארת את זה בעצמה, את ה-attachment שיש לה לילד, שהוא חורג מהביולוגיה. היא גם אחות בבית חולים, היא שמה.
משם זה הכל מתחיל, זאת אומרת, היא רואה את הפצועים מהתאונת דרכים, נכון. ומבינה שנולד ילד, תינוק שהוא יתום, ואין לו אמא, אבא שלו פצוע קשה, היא פשוט לוקחת אותו לבית ומגדלת אותו לצד הילדים שלה, כאילו הבן שלה, למורת רוחו של בעלה.
נכון.
בוא נקרא קצת.
בזמן ההוא עוד ישן נוגה בהריסה הצמודה אל מיטתם. אבל לקראת שובו של אבינועם העבירו את ההריסה אל חדר הבנים, והוא חזר להתעורר פעמיים שלוש בלילה, שוכב על גבו וצורח, מסרב לבקבוק, יורק את המוצץ, ונרגע רק כשמרימים אותו על הידיים, מארסלים אותו בתנועה קצובה, צמוד צמוד לגוף, עד שהוא נרדם ואפשר להחזיר אותו כך אל ההריסה. פעולות שאבינועם לא היה יכול לעשות אותן, ולא רק בלילה, בכלל, גם להחליף חיתול, לרחוץ, להתקין בקבוק, להחזיק על הכתף עד שיגעק. לא רק שהוא לא היה מסוגל לבצע את הפעולות האלה מבחינה פיזית, אלא היה עליו גם ללמוד אותן מהיסוד. אנחנו צריכים לדבר על הכסף, הוא אמר. זה הדבר היחידי שאני יכול להחזיר ולא להיות חייב. כל היתר אי אפשר. על כל היתר אין שום חוב. ואם אתה רוצה לדבר על הכסף, תדבר עם שרגה, לא איתי, אמרה ניבה. ואבינועם מלמל, שרגה הוא לא מישהו שכדאי לדבר איתו על כסף.
וזה עוד פן שהתגלה בהמשך הרומן, שרגה והכסף. אבל הנה הנושא הזה של ההורות. החום, האחריות, הקשר הגופני והנפשי הזה, שניבה יוצרת עם נוגה, ושאחר כך שרגה מחליט להעביר את המשפחה דירה, ובעצם מאלץ אותה להיפרד לנוגה. כי הוא לא הילד שלך, הוא לא יעבור איתנו לבית החדש.
גם בזה מתעסק בעצם הספר.
כן.
מה זה הילד שלך?
כן.
הילד שאת מגדלת, הילד שילדת, למי את מחויבת? הלב של ניבה לגמרי במקום הנכון. היא מאמצת את הילד לא רק מכוח, גם מחמלה ומזה שמישהו צריך לעשות את הדבר הנכון והיא שמה לעשות את זה. לעומת זאת בעלה שרגה, שלימים אנחנו מכירים אותו כאן בפרק הראשון, אבל אנחנו נפגוש אותו בפרק האחרון ואנחנו התפרש לנו בעצם מי הוא שרגה. גם לה.
כן.
גם לניבה וגם למשפחתו.
גם לילדים שלו.
שהוא
כן.
בעצם נוחל ורמאי ונחלולי ביותר, ואדם שלא דובר אמת, וגם נעלם בסוף הספר. ונוטש
כן.
את המשפחה.
זאת אומרת, הוא ההורה ההפוך לחלוטין, שאין לו שום אחריות.
כלפי הילדים שלו, כן. יש לו אחריות, והוא אהב אותם, ונכון שהוא לא עושה את המעשים הנכונים,
כן.
והוא נקלע לצרות וזה, אבל כלפי העולם הייתי אומר, והילדים שלו זה אולי איזשהו שלוחה של עצמו, ולכן הוא בעיניי כן דואג להם כל החיים ואוהב אותם, ואבא טוב, ככה גם הם אומרים. אבל הקבלה שלו, של ילד שלו, ילד שלו, כמו שהוא אומר למה, את קוקייה שבוגרת על ביצים שלו שלך, היא בלתי נתפסת בשבילו. והוא רואה את אשתו שבעצם ימצא ילד שהוא לא מצליח להתחבר אליו, פשוט לא מצליח להתחבר אליו.
מתי נולדה ניבה? האמא הזאת הטוטלית?
קודם נולד נוגה. שחיפשתי מה לכתוב, חיפשתי רעיון, שזה תמיד באופן תמידי קיים. תמיד אני מחפש רעיון. גם כשאני כותב, אני מחפש רעיון, מהרהר. ורחבתי על אופניים ליד הבית שלי, אני גר ליד גדרה, ורחבתי בשדות של גבעת ברנר, ומרחוק ראיתי איזשהו משהו מעניין, והתקרבתי וראיתי חפירה ארכיאולוגית. ונכנסתי עם האופניים לחפירה ארכיאולוגית, והסתכלתי על מה קורה שם, ואמרתי, וואו, כאילו, זה ממש, פה אני רוצה למקם את הדמות שלי, ארכיאולוג. וכמובן שיש בזה, עוד אפילו לפני התחקיר, מישהו שחופר באדמה ומחפש את העבר, ויש בזה טעון בהם, פשוט בלי שצריך לגעת בזה, בכל הדברים כולם שהדמות בעצם טעונה בהם. והתחברתי שם לדוקטור אלי עדד, שהוא היה מנהל החקירה ביבנה, זה מגה חקירה, זה משהו עצום. והתנדבתי שם קצת, וחפרתי, והתאהבתי בזה, ובעיקר הוא שימש לי מורה נבוכים לתוך הארכיאולוגיה. ומהארכיאולוגיה זה היה המקצוע של הדמות, איפה למקם את הדמות, מזה הגיע נוגה. אבל ידעתי לפני זה על האירוע המחולל של הספר, שזה ילד שבעצם לא מגדל את אותו אמא שלו, אלא אמא אחרת, ו... ויש את הקונפליקט שלה, ואת ה... אחר כך הנשיאה בנטל שלו, של הנטישה הזאת, כל החיים.
היא נאלצת לנטוש אותו, כי הם עוברים לגור במקום אחר, והוא נטוש פעמיים, פעם...
מי שחווה את הנטישה... נכון, מי שחווה את הנטישה זה רק הוא והיא. אבא של, של, של נוגה אבינועם, שלאט לאט בעצם חוזר ו- כן, ומטפל בו, כן. לא חווה את זה כנטישה. ומי שחווה את זה נטישה ונושא את זה כל החיים, זה, זה הנוטשת והננטש.
כן.
זה נוגה וניבה.
זה שבר כזה של בקרקע, כמו איזה שבר שצריך לחפור אותו ארכיאולוגית נפשית.
נכון, נכון.
במקרה הזה. אתה כותב בהרבה ספרים שלך, ודיברנו לא מעט ברדיו לאורך השנים, על משפחות, הורים וילדים. אפשר לומר שהרבה סופרים וסופרות כותבים על משפחות, הרבה משוררים ומשוררות. אתה יכול להפיין מה אותך מעניין כשאתה שב שוב ושוב לזירת הפשע? ואני אומרת בכוונה זירות פשע, כי גם בספרים אחרים יש פשעים עליהם מחסת אהבת ההורים.
כן, על הדבש ועל המוות, הרומן הקודם,
הקודם כן.
גם היה בו בן עבריין, נכון. שהוא בעצם כמו פצצת זמן בתוך משפחה, שזה מה שעניין אותי. בספרים אחרים, המשפחה היא חלק, אבל לא תמיד המוטיב המרכזי, גם לא במה שאני עכשיו עובד עליו, אבל אני במשפחה, או בכלל, באיך שאני ניגש לכתיבה, אני מגיע בדרך כלל דרך הדמות, דמות שמעניינת אותי, פחות העלילה, אני בונה עלילה לדמות, בדרך כלל.
אתה מדבר על הדמות הזאת, שראית את נוגה, הגעת לחפירות וראית את נוגה, ואני רוצה ללכת אז לחלק המלחמתי בספר, למלחמת לבנון השנייה, שבו, כמו שאמרת, אתה עושה תחקיר מעמיק על מה זה להיות לוחם חיר, וזה פרק מאוד חזק, שבו אתה ממש מתאר את המלחמה ואת הכניסה של הפלוגה שלו, ואת העשייה שלהם, ואחר כך את הנסיגה שלהם. וכל זה על רקע שאבינועם האבא, אבא שסוף סוף היה לו לאבא, לנוגה, מת, והוא בא בפעולה, הוא בלבנון, בתוך המלחמה, והצבא מקבל את ההודעה, והוא לא מצליח להעביר אותה אל החייל.
יש פה היפוך בעצם.
יש פה היפוך.
בדרך כלל ההודעה הנוראה משדה הקרב מגיעה אל העורף,
כן.
ולא ההודעת המוות מגיעה מהעורף אל החזית. ונכון, החלק הזה הוא, יש בו שני צירים בעצם. ההודעה שרודפת אחרי נוגה, ונוגה שככל שהאדם מתקרבת לו, נכנס עוד ועוד ועוד בעצם ללבנון, ואנחנו מאוד חרדים לו ועוקבים אחריו בצורה מאוד מאוד ריאליסטית וקרובה, וזה באמת, גם עשיתי תחקיר, דיברתי עם הרבה לוחמים מלבנון השנייה. גם יש לי חבר שהוא היה מפקד ציירת בעבר, והוא בא אליי הביתה ועשינו השתלטויות על לוחמה בשטח בנוי, כדי שהוא יסביר לי כמה דברים כדי שאני אוכל לתאר אותם נכון בהתנהלות. אבל האווירה והמתח, ופשוט הייתי יכול לחוש את זה בעצמי אפילו, בלי ה...
זה פרק מאוד מותח.
זה פרק מאוד...
ריאליסטי להחריד.
כן, נכון.
בעיקר כשקוראים אותו על רקע...
תראי, אחרי השבעה באוקטובר, הכל נצבע במשמעות אחרת, הכל טעון, כל שיר שאנחנו שומעים ברדיו, כל מה ש... הכל טעון בשבעה באוקטובר, בשואה הזאת שקרה. וגם כל הספר הזה, שיצא אגב ממש ערב השבעה באוקטובר בעצם, לצערי הרב, כן.
בוא נקרא קצת מלחמת לבנון השנייה.
כן, אז אנחנו פה בזמן שהם נכנסים פנימה, וקנלר זה הממם של נוגה. הלו קנלר, אומר המגד, וכשהוא נרקן לחבקו, המגד בדיוק מגיע לבית שאותו הם תופסים, בעצם הם נכנסים ללבנון. הלו קנלר, אומר המגד, וכשהוא נרקן לחבקו, הוא לוחש על אוזנו, אני צריך לדבר איתך אחר כך בשקט. החיילים שלא במשמרת עומדים בחלל הפנימי, מצפים לשמוע מה בפי המגד. הם מקיפים אותו בחצי גורן, ומעדכן אותם שנכון לרגע זה עליהם להישאר כאן בעמדות, ושלערכתו מחר ירדו פקודת המבצע ונבין מה נדרש מהגדוד לעשות. רחש מרמור קל עולה בקרב האנשים. חבר'ה, בלי קשקשת, מטריע קנלר ומוליך את המגד בין עמדות השמירה שפורסות בבית. המגד תופח על שכבם של החיילים, מברר אם חסר להם משהו, מציץ מהחלונות כדי לבחון את גזרות הראייה שמאפשרות העמדות, מסתכל החוצה במשקפי ראיית הלילה, ומשרה ביטחון בנוכחותו. אחר כך הוא מוליך את קנלר אל אחד מחדרי השינה שבקומה השנייה ומבקש מהחיילים שנמצאים בו לצאת. החיילים יוצאים וקנלר והמגד נכנסים פנימה ומתיישבים על המזרונים הפרוסים שם על הרצפה. אז מה קורה, גדי? שואל קנלר. יש לך נוג חריש במחלקה? שואל המגד. כן. אבא שלו נפטר. אוי, מה עושים? מנסים להוציא אותו מפה. אולי הכניסו מסוק. אולי נוציא אותו אנחנו לנקודת חבירה. עוד לא הוחלט. בינתיים צריך להודיע לו. אתה בטוח? מה יעשה עם זה עכשיו? אני צריך אותו מתפקד, ובכלל, אני לא יודע איך זה ישפיע על האנשים. זה עלול להסיח אותם מהמשימה.
ועוברים עמודים ועמודים, והקוראים והקורות יודעים, ונוגה לא יודע, שעכשיו הוא יתום לגמרי.
כן.
זה קושר אותי לספר השירה האחרון שלך. בלי להקים מהומה, גם הוא האור בעם עובד, שאמרתי קודם, עוסק גם בהורות, באבהות, במקרה הזה, ושירה תמיד יותר קרובה, יותר אוטוביוגרפית. אני אתחיל לקרוא. בני, הראשון, השני או השלישי. לא משנה מי. אם אומר לך שהרגתי, האם תוסיף ותאהב אותי?
כן, התחלת בשירים הקשים. יש בספר הזה שירים רבים שהם בעצם נובעים בתוך איזשהו אירור פנימי.
כלפי כמה ילדים שלך?
הגדול בן 17, אחר כך 12 ואחר כך 9.
והוא קרא את השירים הבן 17?
אז הגדול, עכשיו הבן הגדול, שהוא גם אוהב לקרוא, והוא בשנה, שנתיים האחרונות, בעצם פתח ספרים שלי והתחיל לקרוא, קרא את הרומנים וקרא את הסיפורים ו... את השירים אני לא חושב שהוא קרא, אבל את השירים שהקדשתי לו, אז הוא כן קרא.
אתה למד את הספרות באוניברסיטה, נכון?
אני למדתי באוניברסיטה ספרות, אבל לא למדתי ספרות באוניברסיטה.
אוקיי.
לא למדתי ספרות באוניברסיטה, את הספרות למדתי את כל הספרות שלי, רק מקריאה. זאת הספרות שלי, וחשבתי על זה בדרך לפה, האמת.
זאת התוכנית בשבילך. אנחנו תכף נעבור לחמישייה, לקריאה שלך. אבל אני עדיין נשארת עם השירים. עכשיו אני אבקש ממך.
זכורה לתקיפה אחת שבדרך אל המטרה פתחנו מבירים כדי לחצות את קו הרכס. היה קיץ ולח, מוקדם מאוד בבוקר, כמעט חושך. ואנשים בתחתונים וגופיות יצאו מתוך בקתות החומר, ולרגע קט, מהיר מהירייה, ראיתי אותם שם, עם הראשים למעלה. הרחק מהם, 52 מייל מזרחה, שכבה המטרה בשקט. ככה אני זוכר אותה. עולה ומתבהרת, לאור הבוקר הנפתח, ואת איך שהיא התפוצצה, לעולם לא אשכח.
ואנחנו במלחמה והמטוסים, ומצד אחד אני שמחה ששומרים עליי, ומצד שני, בנפול אויביך, אל תשמח.
תראה, קודם כל מלחמה זה דבר נורא לשני הצדדים. שני הצדדים, וכשנלחמים, בסופו של דבר, כמובן שהלוחמים, מתים ומסכנים את חיים ונפצעים, אבל אזרחים רבים, שני הצדדים, כן. לאורך כל ההיסטוריה של המלחמות, סופגים. זה הקושי הגדול בלהיות לוחם, לפגוע במישהו שהוא לא מעורב בתוך הדבר הזה. אבל קודם כל, גם בריבועים פתוחים, אני רציתי לכתוב את הפרק הזה, הרעיון שלי היה לכתוב פרק אנטי-מלחמתי.
זה פרק על המלחמת לבנון השנייה.
כן, כן, אנטי-מלחמתי, שאנחנו עוקבים אחר חיילים, אנחנו... דרוכים כמוהם, אנחנו חוששים להם, אבל בעצם כלום לא קורה וכלום לא צריך לקרות, כלום לא הגיוני שם. כלום לא, זה סתם הם נכנסים ויוצאים וכמעט קוראים להם המון דברים, אני לא ירחיב בזה. אבל זה באמת, הקלות הבלתי נסבלת. הם גם לא רואים את האויב, הם לא, זה פשוט, ויורים ויורים ויורים. תראי, בשיר הזה שמדובר על, זה שיר שמתאר איזשהו זיכרון של תקיפה, עם הוא בעצם מתאר אותו בתוך הדרלמוסיה הזאת של וכל הריכוז וזה של הולכים לתקוף איזשהו מקום ולראות את האנשים שיוצאים בתחתונים וגופיות ומסתכלים למעלה וכמו יש גם את האנשים שיוצאים מהבית שלהם ובורחים בעצם. אבל את יודעת שלפני המלחמה הזאת היה...
שבה פעם ראשונה בעצם אתה לא משתתף.
נכון, אני לא משתתף, וזה בהתחלה היה לי מאוד קשה לא להיות חלק מ... כי זה באמת הדבר הכי מוצדק שאפשר לעשות, כן. זה להילחם על עתידנו פה. כן. אין פה שאלה. לי הרבה פעמים היו שאלות. כשאתה בבין המלחמות, ויש כל מיני תקיפות כן. ועניינים, אתה הרבה פעמים שואל את השאלות, האם זה נחוץ, זה לא נחוץ. פה אין בכלל שאלה. אבל בעקבות המלחמה הזאת, כשאני קורא את השירים האלה, על המלחמה, על ההתלבטויות שהיו לי במהלך השירות שלי במילואים הארוך, לאור המלחמה הם אפילו קצת קהו קצת עכשיו, בזמן הזה. אני מקווה שהם יחזרו, אגב, כי השאלות האלה תמיד צריכות להישאר. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו. את השאלות האלה, אנחנו עושים את הדבר הנכון, אנחנו מפעילים את הכוח בצורה נכונה ומבוקרת, ולא משתוללים ונוקמים. וזה ההבדל בדיוק בינינו, בין מדינה שהיא מתוקנת ודמוקרטית, לבין לחימה בארגון טרור, שארגון טרור בעצם הוא לא עושה דיסקרימינציה בין האנשים.
הוא משאל שאלות.
לא, והוא גם משתמש באנשים שלו, בעצם כחלק מהמערכה עצמה, ולכן זה כל כך, כל כך, כל כך מורכב. אבל לנו, אסור לטעות, ואסור להקל ראש בדבר הזה שיש אזרחים, ויש מה שנקרא אנשים שלא מעורבים, וצריך תמיד לזכור את זה.
השיר שפותח את הספר. יש חושך וצינת מתכת, יש כלבים נובחים באפלת הלילה הנפתח, ומבעד לאיזה דוק מסתמן שביל החלב. דבר לא זז. וזה גם לא לילה. אבל כן... נפתח. זה הולך כך. איש היה בארץ עוץ, וקראו לו כך וכך. יש פה איוב.
כן, איש היה בארץ עוץ. יש איוב, כן.
הספר נפתח עם אזכור של איוב.
את שואלת אם זה אני.
כי זה ספר מאוד אישי.
השירה היא באמת, אצלי לפחות. בשונה מהפרוזה, שבה יש הרבה מאוד חשיבה ותכנון ובנייה. אבל אני כותב מאז שאני ילד ממש קטן, ותמיד כתבתי שירים, והכבאתי אותם, זה היה האוצר הכי כמוס, שאף אחד לא ידע בכלל. שזה היה ממש, כאילו, לפרסם ספר זה היה כמו לצאת מהארון. זה היה ממש משהו שהוא... הסודות הכי גדולים שלי היו השירים.
זר בבית, זר במשפחה וחי כמו מכונה נושם עשן פולט מילה צונע לשרוף את כל המחברות, לא להשאיר תביעות אצבעות, לצרוח בלי שאף אחד ישמע, לחיות ולסבול בשקט, לטפס על עץ, להשקיף לים, לפקוד מתענוג, להיות קיים. אני חי כמו מה שצומח. לטפס על עץ, להשקיף לים, לפקוד מתענוג, להיות קיים. אני חי כמו מה שצומח. נולד מעביר את הזמן וצונח.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
מאזנות ומאזני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, היום נמצא איתי הסופר והמשורר ערן ברגיל, הרומן האחרון שלו ריבועים פתוחים ראה אור בעם עובד, ועכשיו אנחנו הולכים אל הספרייה שלך, אל הקריאה שלך. מה, נתחיל עם איה פלוטו? נתחיל עם ה...
לא, נתחיל בהתחלה, בהתחלה שלי, והספר הראשון שקראתי בחיים שלי, זה היה הפנג הלבן של ג'ק לונדון. הראשון, הראשון, הראשון.
בן כמה היית?
בטח בן 15, משהו כזה. לא קראתי שום ספר ילדים. זה לא... הרב שלי ניסו לעשות הכל כדי שאני אקרא. לא הייתי בסוגל לקרוא, וסניתי לקרוא. זה ממש עונש לקרוא, גם קראתי מאוד לאט, ואני מאוד אהבתי חיות, היה לי סוס, ואבא שלי המליץ לי על הספר הזה, ועשה לי טיזינג, סיפר לי עליו, והתחלתי לקרוא אותו, וזה הספר הראשון שקראתי, ואחרון לבטח 6-7 שנים שאחר כך, כן? אבל זה הספר הראשון, ולכן הוא מאוד יקר לליבי.
פיוט של זאב, ספר מאוד אלים.
ספר אלים, ספר על...
אינדיאנים, האדם הלבן, וביניהם הזאב.
אז בעצם זאב שהוא עירוב של זאב וכלב, והוא חי עם הזאבים, אבל מאמץ אותו ילד.
כן.
והילד שומר על הזאב כשהוא גור, והזאב שומר על הילד שהוא מבוגר.
ילד אינדיאני.
כן. וכשכל הכלבים שם, זה בקוטב הצפוני, גורים מזחלות. וספר הזה הוא ספר מאוד, אמנם הוא ספר לכאורה נוער, אבל הוא ספר מאוד... קשאות, כן. מתעסק בתכנים הכי קשים של החיים, אכזריות, אהבה, אכזבה, מוות, הכל. אני אקרא מזה פסקה קטנה. הוא עדיין יבב, זה הגור שלנו פנג, כן? הוא עדיין יבב כאשר נקבת הסמור הופיע שוב. אתה, כשהגור שלה לא היה בסכנה, היא הסתערה עליו. היא התקרבה יותר בזהירות, ולגור הזאבים הייתה הזדמנות מצוינת לבחון את גופה הכחוש, דמוי הנחש, ואת הראש הזה קוף הלוהט, שהיה אף הוא דמוי נחש. עם צווחתה החדה והמאיימת, הסתמרה הפרווה על גבו, והוא נעם כלפיה בעזרה. היא התקרבה יותר ויותר. ההמשך היה זינוק, מהיר יותר מכפי שאינו הבלתי בנוסה תוכל לעקוב אחריו, והגוף הצהוב הכחוש נעלם לרגע מסדר יעתו. ברגע הבא היא נתלתה בצווארו, שיני השקעות בפרווה ובצוואר. אחר כך איבא שלו מגיעה ומצילה אותו, את הגור מידיה של הסמורה.
אני מקשיבה לך, אני חושבת על ניבה ונוגה, מהספר שלך.
כן, מה ש...
על האימהות.
כן.
והילד שצריך להציל, הגור הזה, הגור תינוק שצריך להציל אותו.
כן. אז זה היה הספר הראשון שקראתי, והוא תמיד זכור לי, וגם נתתי אותו לילדים שלי כמובן, מלצתי להם שיקראו אותו, ואז לא קראתי כלום, כלום, כלום. המשכתי כרגילי עד בעצם בערך בגיל 19-20.
ספר הילך עליך קסם, אז לא רצית עוד מהקסם הזה? פשוט או שאמרת יש לי אוצר אחד וזה מספיק לי.
עוד לא, לא הבנתי מה זה התענוג של קריאה. נהניתי מאוד מהספר, הוא הילך עליי, כי אני זוכר אותו והוא תמיד איתי, אבל הוא לא עשה את המהלך שעשה יאז'י קושינסקי.
שזה הספר הבא שאתה רוצה לדבר.
כן, אני לא אקורא ממנו חלק, אבל אני רק אגיד על יאז'י קושינסקי. יאז'י קושינסקי הוא סופר פולני,
יהודי,
שעבר את השואה, ויש לו כתיבה קשה ואלימה, וכשהייתי בקורס טייס בחדר, בשלב האחרון, כולם קראו, חוץ ממני, כולם קראו ספרים, והם מדברים על הספרים. וכל מי שהייתי בחדר קרא את פגישה העיוורת של יאז'י קושינסקי, והם דיברו על הספר. והאסקפיזם היחידי שלנו היה או לראות סרט בקולנוע של הבסיס או לקרוא ספר. אני כמובן לא קראתי, הייתי הולך לסרטים מדי פעם. וכששמעתי את החברים מדברים על הספר, מאוד עניין אותי הסיפור, ואז לקחתי את הספר. התחלתי לקרוא אותו, ולא יכולתי להפסיק אותו. ובאותו רגע נפתח לי שער הקריאה, וקראתי את כל הספרים של יאז'י קושינסקי. כל מי ש...
שהמפורסם שבהם הוא להיות שם.
להיות שם, ציפור צבועה, תטייס.
כן, הספר הביקורתי הזה על כן. הגנן שהופך להיות...
שון סיגרדנר.
פוליטיקאי,
ספר, כן. ספר נהדר.
זה ספר אבל שהוא צמוד לחיים שלו, נכון? הוא משהו יותר אוטוביוגרפי, הפגישה עיוורת, ויש בו גם קטעים עוד אלימים.
אני מקווה מאוד שלא. יותר הציפור הצבועה אומרים שזה...
ציפור הצבועה עוסק במלחמת העולם השנייה, בשואה.
ממש בצער של מזוועות. אני זוכר שבאותו זמן קראו את בית מטבחיים 5 של קורט ונגורט, וזה מה שקראו בקורס. אבל בעקבות יאז'י קושינסקי התחלתי לקרוא, ומאותו רגע בעצם נהייתי קריין. התחלתי לקרוא.
אז תקרא קטע מהספר
אני,
הזה?
לא, אני לא אקרא, כי הספר הזה הוא כל כך קשה. בעצם הוא ספר על אנס, שמספר לחבר שלו איך הוא אונס נשים עשרות שנים, והם בעצם מדברים למה לעשות את זה, וזה שני אנשים מופרעים, כן? אבל על זה הספר, בגלל זה יש בספר הזה דברים מאוד מאוד קשים בעיניי.
זה ספר שהיית כותב כזה דבר? כי בעיניי זה כן המקום של הספרות.
ברור לה... שהייתי, לא, אני לא מבין את השאלה.
מישהו יגיד לך לא לקרוא, להחרים, הלא ליטו אומרים דברים כאלה.
אני לא מבין למה.
אני חושבת שקראתי עליו על הספר, על זה, על זה שנשים יצאו נגדו, כי זה ספר על אונס.
נכון, אבל אני לא חושב שהוא מעודד אונס. אולי הוא מסביר את האנס, החולה, הפתולוג, פתולוגי במחשבתו, וזה גורם לך להבין אותו. זה לא אומר שאתה מזדהה איתו. זה לא אומר שאתה חושב שאונס זה דבר מקובל. אבל הספרות חייבת להכיל את כל הקשת שלנו, ולא לצנזר את עצמה ממה יחשוב הקורא, והאם יהיה לו קשה, והאם... לא, אנשים שכותבים, צריך לכתוב את מה שהם רואים, לא לצנזר את עצמם. אבל זה יאז'י קושינסקי, שבעיני רוחי אני חייב לו את אהבתי לקריאה, ואני זוכר את היום שהוא התאבד בו, נסעתי באוטו, זה היום שישי, עצרתי ברמזור בצומת גלילות, היה את החדשות של שעה 6, והודיעו שהוא נפטר, וזה היה ממש הימם אותי. כאילו מישהו שאני מכיר נפטר, והציב אותי, ואני חייב לו הרבה.
בכל תקופה היסטורית, טען פעם אביו של אבנטר, התרבות היא תוצאה של סטייה נסיבתית ושל הרעיונות והפעולות של 1,000 או 2,000 נשים וגברים המכירים או היודעים זה על קיומו של זה. אם אתה אחד מהם ואתה רוצה להתיידד עם אחר, אינך זקוק ליותר משניים, שלושה משפטי הקדמה.
זה יאז'י קושינסקי. הספר הבא שהבאתי זה את מינוטאור של בנימין תמוז. הוא סופר שקראתי את כל ספריו, וגם שייך לקריאה המוקדמת שלי, לגילוי הקריאה אז, בשנות ה-90
ובשנות ה-20 שלך.
כן. את הספר הזה מינוטאור קראתי אולי 3 או 4 פעמים, והוא היחידי שאני זוכר בעל פה את הפתיחה שלו. למרות שאני אקריא אותה מהדף, אבל היא כל כך...
לא לנסות אותך פה?
אפשר, איש אחד שהיה סוחד לך שעה הכנה את מכוניתו הסחורה בכיכר את רובה מגשם, ותפס אוטובוס הראשון שנוסע על העיר. זה המשפט פתיחה. באותו יום מלאו לו 41 שנים, ובצנחו על המושב הראשון שנזדמן לו, עצם את עיניו ושקע בהרהורים שוממים על טיבו של יום ההולדת שלו. עצירת האוטובוס בתחנה הבאה העירה אותו מנמנומו, והוא ראה שתי נערות מתיישבות בספסל הפנוי שלפניו. לנערה שמשמאל היו שערות שצבען כעין הנחושת. נחושת כהה, נוצצת בברק זהב. שערותיה היו חלקות ואסופות על עורפה בתוך סרט כתיפה שחור, שנקשר בעניבה מוצלבת. הסרט, כמו השערות, התנקר בניקיון רענן, אותו סוג ניקיון ראשוני המצוי בדברים שהיד הממששת עדיין לא נגע בהם. מי קשר את הסרט בקפידה כזאת לאורפה? חשב האיש בן ה-41. אחר כך חיכה לרגע שבו תפנה אל חברתה את צדודית פניה. וכשפנתה אל חברתה, והוא ראה את תווי הפנים, נפער פיו לצעקה שהוחנקה באיבה. ואולי אפילו נמלטה מפיו. והנוסעים, בכל מקום, לא הגיבו. זה הפגישה של אותו גבר בן 41 שהוא סוכן חשאי, עם נערה בת 17, תיה, שהוא רואה באוטובוס, והוא מתאהב בה בצורה נואשת, נואשת. איך שהיא מצודדת את פניה והוא רואה אותה, מתמלטת מפיו צעקה, שזאת האישה שהוא, והוא נורא בודד, והם בעצם מנהלים, הוא כותב לה כל הזמן הזה, וזה הספר, ספר כל כך רגיש ויפה, על בלתי אפשריות של שהמערכת יחסית מוכותב.
ואיך אתה מגיע לבנימין תמוז?
אחרי יאז'י קושינסקי, שראיתי שאני כל כך נהנה מספר ורוצה לקרוא, אז מיד חיפשתי עוד יאז'י קושינסקי, וקראתי רק יאז'י קושינסקי, אבל זה נגמר מהר מאוד, ואמרתי, אני אנסה עוד דברים, וככה כנראה הגעתי לבנימין תמוז, כי מהר מאוד כבר לא בחלתי, לא חששתי לגשת לספר, שאני לא בטוח שאני אוהב אותו, כי השריר של הקריאה התפתח קצת. בנימין תמוז יש לו עוד סיפור שאני ממש לא יכול לשכוח, שנקרא אופק, מתוך ספר של כל הסיפורים שלו, שזה סיפור שמתאר ילד שבורח מבית ספר, והולך לראות את הים, והוא מתאר שם את הסערה, איך העננים מתיחים את חזם, ואז ממש תיאור מדהים שמה הילד רואה, וכמה העולם שלו עשיר, ואחר כך הוא נקרא לכיתה, כשהוא מגיע לכיתה, והוא איחר והכל וזה, והוא פספס את מה שכולם עשו, והם היו צריכים לצייר, שמיים וזה, אז הוא מצייר את מה שהוא רואה, והמורה מהיר לו שזה לא זה. הוא לא היה, והוא לא ראה מה צריך לצייר כשמציירים אופק. אז זה סיפור מדהים בעיניי, על מה זה להיות עצמך, כילד הזה שבא ורואה את האופק, ומביע אותו לעומת המערכת, שבעצם מתעלת אותו לתוך ה... איך שהיא חושבת שהדברים צריכים לראות.
אתה גם רואה אופק מלמעלה, במקום שאני לא
יכולה
לראות.
קודם כל, כבר לא.
כבר לא, אוקיי. הרבה שנים ראית.
הרבה שנים ראיתי, נכון.
טסת לעבר האופק.
כן, גם.
במשהו לא רומנטי, היה משהו רומנטי.
יש רגעים מאוד רומנטיים, יש נופים יפים, יש... גם כשאתה יושב במטוס לא הכל מלחמה מהרגע הראשון עד האחרון. ברוב האימונים גם אתה יש זמן ליהנות מהמעמד הזה. מהנוף, זה נוף מאוד חריג.
תספר לי משהו.
תראה, נוף הוא...
זה לא כמו שאני רואה אותו במטוס נוסעים. זה אחרת.
קודם כל, אם את בגובה 30 אלף רגל מסתכלת למטה, ואתה יושב במטוס קרב, אתה רואה את אותו נוף. אבל מה שאין במטוס נוסעים ויש במטוס קרב, זה לטוס בגובה נמוך, שזה יותר נוף, יותר... קרוב ובוחשי ואתה צריך להיות מאוד 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 מרוכז, אבל אפשר מאוד ליהנות, בטח וטיסה בישראל היא מאוד יפה, זה יכול להגיע מקצה עד קצה באותה טיסה, אפילו פעמיים, וליהנות מכל
מהנוף האירופאי בצפון.
כן, ישראל היא מדינה מאוד מיוחדת.
האירופאי בצפון והירוק והמדבר.
אירופאי בצפון, מדבר בדרום, המקום הכי נמוך בעולם באמצע. שאתה טס ועמד גובה מראה מינוס משהו. זה נחמד.
זאת שירה?
לא, זאת לא שירה. שירה זאת שירה. אוקיי? שירה זה, היופי והחיים וזה יותר מקצוע. שיש בו רגעים פיוטיים, יפים, אסתטיים וגם אחרים. אבל זה לא שירה.
עכשיו נלך למשורר?
עכשיו נלך למשורר. זה משורר שהשפיע עליי...
רבות, ישראל אלירז. אהוב שלי גם.
ממש אהוב.
עליו השלום.
אז אני... זה הספר הראשון שלו שקראתי, תבור. פשוט, ישראל אלירז זה מאוד קל. כל דף שנפתח, כל פרגמנט מתוך שיר, יעמוד בפני עצמו, יהיה מעניין, יחזיק את עצמו, ויהיה שייך למה שהוא כתב קודם ומה שהוא כתב בהמשך. הכל... זה כמו שרשרת של מטפחות אינסופית שיוצאת מפיו של קוסם. בלוק, 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 כל השירים האלה.
והשירה שלו, יש בה משהו מופשט ומיסטי מאוד, עם השנים גם ככה הלכה גם לכיוון הבודהיסטי.
נכון.
ולא מעט ציטוטים שהוא מצטט בתוך השירה שלו, נכון, מאחרים.
נכון, נכון. היא שירה גם בודהיסטית.
וצריך איזה קשב אחר כדי לשבת לקרוא את ישראל אלירז.
אז אני לא. אני, ישראל אלירז, במפגש הראשון שלי עם הספרים שלו, כמה ששירה מופשדת, ואני לא מחפש אפילו להבין אותה. פשוט הפואטיקה הזאת שבתה אותי מההתחלה לסוף. חיכיתי וחיכיתי לכל ספר שלו, חיכיתי. ולספר על ההר, כן.
ההר היפה הזה.
עם המשפט הנצחי שלו, אין הר שאין הר אחר אחריו. רק המצלול, המשמעות, אין הר שאין הר אחר אחריו. שזה קשור לכל החיים שלנו. אין פסגה שאין בעצם אחריה עוד פסגה. אי אפשר בעצם להגיע. ההר אף פעם לא לבד, תמיד יש הר אחר אחריו. ורק האותיות האלה, אין הר שאין הר אחר אחריו. קיצור, זה שלמות. אז הנה, עוד שלמות שלו. ההר עומד באוויר. התקרבותנו נותנת לו שורש. מדרגות עננים יורדות מכל כיוון. ההר אחד, שלם, נעלם ונראה כאחד. הוא הכאן, עושה המקום, עושה האקלים, מתדרך הדרך, מודד הקרקעות. אם תפנה לו גב, הוא בכתפך נוגע. נושא אליך דברים שהם לב הדברים. אפשר להמשיך ולהמשיך, זה פשוט באמת, קודם כל בשירה שלו יש אסתטיקה אדירה. דבר שני, שילובים, צירופים, אתה מסובב את הגב וההר נוגע בך חזרה. יש פה משפט שאנחנו רואים את ההר, אבל אנחנו מרימים אליו פה שנותן לו שם. פשוט פואטיקה נהדרת, אני כל כך אהבתי אותו שבגשר,
ברומן שלך גשר,
ברומן גשר,
שמתרחש באפריקה.
נכון.
בכלל.
אז המוטו היה ציטוט משיר של ישראל אלירז, ואחר כך הוא התקשר אליי כולו כועס. למה לקחתי רק פרגמנט מתוך השיר?
ולא
אני חשבתי
ולא את כל השיר?
ולא את כל השיר. אבל זה היה אנקדוטה קטנה ומצחיקה. התכתבנו קצת והוא נפטר לצערנו.
אתה יודע כמה שהתבור הזה מנחם אותי? גם ההר עצמו, שאני גר לידו, וגם השירים של ישראל, גם אני כותבת עליו לא מעט. זה לצאת מן הבית ולראות אותו, בטח בתוך הימים הנוראים שלנו, זה הדבר שנותן כוח.
כן.
ונסיים עם פלוטו, אם היה פלוטו?
כן, היה פלוטו, אז כמו שהתוודד...
לאה גולדברג, עוד משוררת. היא כמוך, היא גם משוררת וגם סופרת.
הלוואי, הלוואי להיות כמוך, בואי. נגיד ככה, שאני את כל ספרי הילדות פספסתי, כיוון שלא קראתי כמו שהתוודדתי קודם, שום דבר עד שהייתי בן 20, חוץ מפנגה לבן. וכשנולד הילד הראשון שלי, שקוראים לו גדי, אז לאה סניר, שהייתה עורכת בקיבוץ המאוחד, נתנה לי את הספר הזה מתנה, היה פלוטו, וכתבה לו לגדי הקטן, אתה מוזמן לטייל עם פלוטו ברחבי קיבוץ מגידו, טיול מלא הפתעות, וזה הספר הזה, ועבר מילד לילד, כולם קראו אותו, קראנו להם לפני השנה, כולם מכירים אותו, וזה פשוט גם ספר מהדברים המופלאים האלה, שמרגשים את כולנו בצורה כל כך פשוטה וגאונית. פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו. יש לו הכל. מרק ועצם. זה טוב ויפה. אבל בעצם נמאס לו לשבת כך לבדו. וזה פשוט נראה לי כל החיים, זה כמו שכותבים את כל התנך בקלף קטן ושמים בה, זה בדיוק זה. הסקרנות. זה שיש לו הכל, אבל בעצם בין שני פסיקים. נמאס לו לשבת לבדו, שהוא מחפש הרפתקות, וזאת הדרך גם של לילדים, זה ספר כל כך יפה לילדים, הוא מודד את הסקרנות הזאת, הוא, את ההרפתקנות. זה קראנו לכל הילדים,
אתם גם חיים במושב, בטבע, אז
כן, אנחנו חיים במושב.
ליד כל מיני חברים שפלוטו פוגש.
כן, אני חייב אבל להגיד, למרות שאמרת 5 ספרים, אני לא אקרא, אני רק אגיד מילה.
מזכיר, ספר שישי.
ספר שישי, כן, של יובל שמעוני.
הסופר הנפלא, והעורך בעם עובד, שהוא נכון, גם העורך שלך.
נכון, בדיוק. זה אולי יותר מדויק. אז אני הבאתי את מעוף היונה, שזה ספר...
זה הספר הראשון שלו.
הראשון שלו, וכשהיכה שוק את כולם, כיוון שהוא אף אחד לא כתב ככה, וזה ספר שכתוב בשני סיפורים שרצים דף, 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 נכון. דף, ואתה כקורא צריך לעשות הרבה עבודה. ובכל זאת, אני זוכר שקראתי אותו...
בכל דף רץ לך סיפור כן, אחר.
והם משתלבים, נכון. כמובן, בסוף. וקראתי אותו, וכל כך נהניתי ממנו, בלי להבין שום דבר, שום דבר. ואחר כך אמרתי, מי זה יובל שימוני וזה, וחשבתי שזה פסבדונים, שאין מישהו כזה בכלל. ואחר כך יצא ספר חדר, שגם אותו נכון. קראתי בהתלהבות מטורפת, ועדיין הייתי בטוח שזה מישהו שאין כזה אחד. וזה מאוד, הספר הזה פשוט כל כך הרשים אותי, וגם ספריו אחר כך הרשים אותי, ובאמת יצא לי הזכות לעבוד איתו על הספרים שלי, שהוא עורך מופלא, כמו שהוא גם כותב
זה
מופלא.
זה מקסים, לא? כשאתה כן. קורא משהו, אתה חושב שהאדם נכון. אפילו לא הוא, נכון. ואחרי שנים הוא העורך שלך.
נכון, ואני יצא לי להכיר כמה סופרים שאני אהבתי את כתביהם וזה, ולא תמיד יש התאמה בין האהבה שלך כן. לספרות, לאדם, ופה דווקא כן.
אז מה נסיים עם קטע מהרומן או עוד שיר? מה את נקרא לסיום?
אולי שיר נראה לי.
עוד שיר מתוך הספר שלך, האחרון, ספר השירה האחרון עד כה בלי להקים מאומה.
נתנו להם הכל, חצר, נדנדה, בית עץ, כלבה, טרמפולינה, ארוגה לזרוע בזירי ירקות. נתנו אוכל לשולחן ומים חמים במקלחות, ובגדים יפים ללבוש, ופיג'מות, ונעליים, ותספורת, ונתנו להם חיסונים ותרופות להורדת חום, עשינו מרק ירקות. נתנו להם לחיות, לעשות טעויות, למעוד וליפול, להיפצע ולבכות. נתנו להם לבכות שעות. ונתנו להם גם להיכנס למיטתנו כשחלמו זוועות, וגם זרועות ליפול אל תוכן, בצוק העיתים. וגם סתם כך, בלי קטסטרופות. נתנו להם חיבוקים ונשיקות. נתנו הכל. נתנו להם את כל האהבה. השיר הזה הוא צבא. נתנו להם את הכל. וניתן עד הטיפה האחרונה. כל הרכוש, חשבונות הבנק, החסכונות הפנסיונים, הרעיתים, הספרייה, התכשיטים שקיבלנו בירושה. הכל שווה בשווה, כמו באהבה. אבל לעת עתה, עליהם לאכול ארוחת ערב, להתקלח וללכת לישון בלי להקים אומה.
הסופר והמשורר, רן בר גיל, תודה שבאת לכאן.
תודה שהזמנת אותי.
עם הספרים שלך ועם השישייה, שישיית, לא בקבוקי מים, אלא שישיית ספרים שאתה הכי הכי אוהב. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1 פלוס 5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בעמוד הפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות ולהתראות.